ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום גיטין דף יוד ט. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו ננצל את מה שאוספנו וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא כללי. סקירה. 1. מכאן עד חף ב' עמוד ב'. הסוגיות עוסקות בהלכות הקשורות להכנת גוף הגט. א', איזו חומרים קשרים כדיו? ב', על מה כותבים? 2. בחף ב' עמוד ב', מי ראוי לכתוב גט? בחף ג' עמוד א', עד סוף הפרק, מי ראוי להביא את הגט? אנחנו נראה מבחינת סימונים פס כפול וגם מספרים רומאים. בכל כותבים, שתיים על הכל כותבים. כשאנחנו אומרים בכל כותבים, הכוונה לחומרים שמשמשים כדיו. כשאני אומר דיו, אגב, זה שם כללי, אבל מבחינת רשימת החומרים יש באופן מפורט חומר שנקרא דיו. המשנה, בכל כותבים, בדיו, בסם, בסיקרה, ובקומוס, ובקנקן הום. ובכל דבר שהוא של קיימה. אין כותבים לא במשקין ולא במי פירות, ולא בכל דבר שאינו מתקיים. על הכל כותבים, על האלה של זית, בתנאי שהיא תלושה, ועל הקרן של פרה, ונותן לה, כמו על האישה, את הפרה. על יד של עבד, ונותן לה את העבד. רב יוסי הגלילי אומר, אין כותבים לא על דבר שיש בו רוח חיים, ולא על האוכלים. עכשיו הגמרא מסבירה בארמית מה הם החומרים שהוזכרו במשנה. במהלך הגמרא אתם יכולים לשים לב בפירוש רשי, והוא ייתן בלשון לועזי, לשון של רשי לועזי, מה הם הדברים. אנחנו במסגרת השיעור שלנו במפת התלמוד לא מתיימרים להעביר תרגום בעברית על מה מדובר. כל אחד יכול לברר ליתר דיוק אם רוצים בספרים העוסקים ב תרגומי לז של רשי. הגמרא, דיו, מה זה? דיוטה. אז זה דבר שהיה מובן בארמית בזמן הגמרא, מה זה? סם, סמה, וכאן רשי נותן לועזי, ויש שמסבירים צבע זהב. סקרה, אמר רבא בר חנה, סקרתא שמה, זה צבע אדום. קומוס, קומה, שרף אילן. קנקנתום, אמר רבא בר חנה, אמר שמואל, חלטה דאושלפי. רשי על זה נותן פירוש לועזי, והמשמעות שלו זה צבע שחור. תוספות נכנס לדיון בצבע הזה, וכל אחד יכול להסתכל בתוספות דיבור מתחיל קנקנתום בנושא. נמשיך בגמרא, ובכל דבר שהוא מתקיים, יש כאן פסקה במשנה שבא לרבות משהו. לטוי מים, מה זה בא לרבות? לטוי הדתני רבי חנינה, כתבו במי תאויה ואפצה כשר. רשי כותב במי תריה, מי גשמים, לשון מורי. מי תריה, מים ששורים בו פרי, שהוא כעין חפצים, ועל זה גם כן מביא לשון לועזי. ויש הרחבה בספרים על מה זה הלועזי הזה, אז אני ראיתי וכתבתי את זה בשוליים, גידולים על עץ האלון המשמשים לעשיית דיו ולעיבוד אורות. חזרה לגמרא. תני רבי חייא, כתבו בעבר בשחור בשחרור כשר. רש"י כותב בעבר ששף האופרת במים ומשחירים. אז לפי רש"י אנחנו מבינים שלא שכותבים באותו בעבר ישירות על הקלף, ומה שאנחנו מסבירים עכשיו יהיה לו תוקף ומשמעות בהמשך הגמרא. בשחור רש"י אומר פחמים, ובשחרור רש"י אומר חלטה דושקפי. זה דבר שמוזכר ליעיל. אנחנו חוזרים לגמרא. איתמר, המעביר דיו על גבי סקרה בשבת. כידוע יש איסור בין ה-39 מלאכות שבת, איסור כותב. והנושא שכתבנו בשוליים, כתב על גבי כתב. א', לעניין שבת, ב', לעניין גיטי נשים. אז מי שמעביר דיו, יש מילה שכתובה בינתיים על גבי סקרה. ויש במלאכת שבת, שיעור כתיבה הוא שתי אותיות. כלומר, מי שכותב שתי אותיות בשבת, עובר על מלאכת כותב מדורייתא. אז מי שעל היה מילה, שתי אותיות אפילו, כתובים בסקרה. אנחנו הסברנו מקודם, סקרה זה... בגמרא מובא סקרה, והגמרא הביאה ארמית, זה סקרתה, וסקרתה זה צבע אדום. אז היו שתי אותיות באותו צבע אדום, ועל גבם הוא כתב אותם אותיות, רק שכתב על האותיות באדום בשחור, דיו וזה צבע שחור. ומוסצה בשבת, רבי יוחנן בן לוי שתמי תוויו חייב שתיים, אחת משום כותב ואחת משום מוחק. נסתכל ברש"י, מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות בשבת. המלאכה שנקרא מלאכת מוחק זה מי שמוחק עם הכוונה לכתוב באותו מקום משהו אחר. אז, וזה מוחק התחתונות סקרה, וכתב העליונות דיו. לא, הדיו הוא שחור על גבי אדום, אז כולכם יכולים להבין שהאדום כבר לא יהיה מורגש, וזה המחיקה שלהם, והשחור שאחתה עכשיו יהיה נראה, זה הכותב. הגמרא ממשיכה. דיברנו כרגע על המקרה של דיו על גבי סקרה. עכשיו דיו על גבי דיו, סקרה על גבי סקרה, פטור, כי הוא לא עושה משהו שמשנה את מה שהיה מקודם. אז לכן זה לא נקרא כותב וגם לא נקרא מוחק. מקרה רביעית, סקרה על גבי דיו. אמר לה חיה, אמרי לה חיה ואמרי לה פטור. אמרי לה חיה, ויש שאומרים שזה חייב. מה המלאכה פה? מוחק הוא. ורש"י כותב מוחק הוא, ולא כותב, שמתחילה היה כתוב הגון מעטה. זאת אומרת, הדיו יותר נראה, יותר בולט, ועכשיו על הדיו הוא כתב בסקרה, אותו צבע אדום. וממשיך הגמרא ואומר, ואמרי לה פטור, מקלקל הוא. רש"י אומר, מקלקל הוא, והווה לי כמוחק על מנת שלא לכתוב. ובמלאכת שבת, פעולה כזאת, שדווקא מוריד באיכות, או מקלקל, לא חייב משום מלאכה דורייתא. ולמאן דמחייב, ראינו מקודם שיטה אחרת, לא הווה מקלקל כל כך, שרי תבוא ניכר. ממשיך הגמרא, בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, ויש לנו בהמשך מעוינים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו התייחסות פעמיים לנושא של עדים שאין יודעים לחתום. הגמרא, בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, עדים שאין יודעים לחתום, מהו? שיכתבו להם בסקרה ויחתמו כתב עליון כתב או אינו כתב. הייתי מוסיף פה שנראה על פי המשך הגמרא שהכתב עליון כאן הם יבואו ויחתמו בדיו, אז הם אנחנו חותמים את שמותיהם בסקרה והם יעברו על מה שכתבנו, אבל בדיו. האם כתב עליון נחשב כתב וממילא זה חתימה טובה או לא נחשב? המלא אינו כתב, אומר רבי יוחנן, זה לא נחשב כתב. המלא ריש לקיש שואל אותו בחזרה, ולא לימדתנו רבנו כתב עליון כתב לעניין שבת, מה שנאמר מקודם שדיו על גבי סקרה זה מחייב שתיים. אז מה אתה אומר עכשיו שזה לא נחשב כתב? המלא וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה, נכון, בהלכות שבת אמרתי שזה כן נחשב כתב, זה לחומרה. כאן שאנחנו רוצים להקל, זה לא מחייב מה שאמרנו לעניין שבת. יכול להיות שלכיוון חומרה אנחנו נאמר שהדיו על גבי סקרה זה נחשב כתב, אבל להקל, לומר גם כן, זה כבר לא. רש"י כותב, נעשה מעשה להקל, אפילו לעניין שבת, אם בא מעשה לידינו, בזמן בית המקדש, לא הייתי סומך על דבריי לומר שזה כן נחשב כתב להביא חולין לעזרה. זה מה שקורה אם אדם עובר על מלאכת שבת בשוגג, אז הוא מביא קורבן, הוא מביא קורבן, קורבן חטאת. עכשיו אנחנו אמרנו מקודם שזה כן נחשב כתב, אבל לא עד כדי כך שאם יעשה את זה בשוגג שהוא יביא גם קורבן על כף אם הוא עשה את זה בשוגג, כי אז אתה נתקל בבעיה אחרת של אולי לא, ואם לא נחשב כתב אז מה אתה מביא בהמה שבעצם ללא צורך, זה נקרא חולין לזרה, וזה כמובן אסור. אנחנו ממשיכים בגמרא, איתמר, עדים שאין יודעים לחתום. רב אמר, מקרעין להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו. ושמואל אמר, בעבר. אנחנו נגענו בזה בעבר. בכל אופן, יש פירושים שונים על מה הכוונה של מקרעין להם נייר. ברש"י הוא אומר מסרטים, ומסרטים על הקלף את החתימות והם ימלאו את המקום הזה שנשרט בדיו. ובתוספות ליד אנחנו הוספנו כוכבית חמש שורות מסוף העמוד בתוספות ליד, ויש לומר לפרש מקרעין למנייר חלק לא שיהיו נוגעים בנייר שהגט כתוב בו, וזה בניגוד לפירוש רש"י, אלא נייר אחד חלק שאין בו כלום, מקרעין שם בסכין שמות העדים שנמצא הנייר שלם, ושמות העדים הוא החלל, ואחר כך משכיבים אותו הנייר על הנייר או שבלון ושהגט כתוב בו, ואומרים להדיוטות מילאו אלו הקרעים דיו, וישארו אותיות של דיו על עניין הגט. ובכן אגב נקשר, שלא נהגו אנחנו במקום החתימת העדים כלל. והחינמי מסתברא מדקמר נייר חלק. אנחנו חוזרים לגמרא. לגבי דברי שמואל, שממלאים את הקרים בעבר, מה הפרוצדורה? אז אנחנו, הכוונה בדברי שמואל, אנחנו נרשום את שמותיהם בעבר, והעידים יעברו עליה בדיו. הגמר שואלת, בעבר סלקה דייתך, והתני רבי חייא כתבו בעבר בשחור בשחרור קשיר. כלומר, אם אנחנו כותבים בעבר, אז אנחנו כבר חתמנו, אז אין מה לעידים עכשיו לבוא ולהוסיף על זה. וכמובן אנחנו חתמנו ולא העדים, זה לא קשר. אז איך שמואל אומר שאנחנו נרשום את שמותיהם בעבר? לא קשר, הבעברה, הבמאיה דעברה. וזה נוגע כאן למה שאנחנו הזכרנו מוקדם יותר, אמרנו שאנחנו אמרנו דברינו לעיל לקראת מה שכתוב פה. יש הבדל בין הכתיבה על הקלף בישירות בעבר, וזה אינו נחשב כתיבה, שאומר בעבר לשפשף בחתיכה של עבר על הקלף ומשחירו, אינו כתב. במאיה דעברה, רשי אומר, מים ששר בהן שחיקת עבר. אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר בדיבור המתחיל למעלה בשורות הקצרות בעבר, שם הרשי הסביר ששף האופרת במים ומשחירים, והנה אנחנו רואים שזה הכוונה של דבר שנחשב כתיבה, אותם מים ששרו אישרו בהם את העבר. ולכן מה שאנחנו עושים לפי שמואל, באמת כותבים בעבר עצמו שאינו נחשב כתב, ויבואו העדים ויחתמו על זה בדיו. גישה שלישית, אנחנו לא הקדמנו מקודם, אבל בשוליים תחת הכותרת מבנה, שם ציינו את המשולש, הם ארבע דעות איך לאפשר חתימת עדים שלא יודעים לחתום בגט אישה. בינתיים ראינו רב שדיבר על או שמסרטים בקלף או את השבלון, ושמואל הוא הציע שאנחנו נכתוב בעבר. ורבי יבור עכשיו גישה שלישית, אמר במי מילין, זה מים שהשרו בהם חפצים. ועתני רבי פיאנינה כתבו במי טריה ואפצה כשר. אז לפי ההצעה של רבי יבור, כתיבה באפצים שמוזכר פה, זה כבר כתיבה, אז אין מה לעדים להוסיף. אנחנו כאילו חתמנו והעדים לא עושים כלום, אז זה לא כשר. לא קשה הדאפיץ, נדלג על הסוגריים שנייה, שאין מי מילין על גבי מי מילין. אנחנו נחזור על זה עוד מעט, רק דילגנו עוד פעם נקרא את הגמרא. לא קשה הדאפיץ הדלא אפיץ, ומה שכתוב פה בגמרא שאין מי מילין על גבי מי מילין, אז זה בא להסביר מה שכתוב פה הד אפיץ. כל זה עדיין לא ברור, אלא נעבור מיד לרשי. הד אפיצה, הקלפים מעובדים באפצים, רושמים עליהם את העדים במי מילין. אז האפצים זה המי מילין, הקלף כבר עובד, הוכן על ידי באמצעות החומר הזה שנקרא אפצים, ואנחנו באים לרשום על גבי אור שטופל באפצים. והכלל אומר ש אין מי מילין אגבי מי מילין. אומר רש"י שאנחנו רושמים את העדים במי מילין ולא הווה כתב, שהרי מראה הקלפים כמראה הכתב ואינו ניכר. הלכך אין מי מילין אגבי מי מילין, ומתנית שאמר שכתיבה במי מילין זה כשר בדלו אפיצן. זה מדובר בקלף שלא עבר טיפול באפצים. אם הקלף לא עבר טיפול באפצים, אנחנו שכותבים את החותמים באפצים, זה כבר חתימה לכל דבר. אבל אם הקלף טופל בשלב העיבוד באפצים, זה שאני בא וכותב עליו באותו חומר במי אפצים, זה לא נחשב כתב. ולכן, אם מדובר בעדים שאין יודעים לחתום, והקלף טופל באפצים, אנחנו יכולים לרשום את השמות של העדים באפצים, כי זה לא נחשב כתיבה, כי אין מי מילין אגבי מי מילין, ויבואו העדים ויעברו על זה בדיו. אנחנו חוזרים לגמרא. רב פאפה, גישה רביעית, אמר ברוק. אנחנו נרשום את שמות העדים ברוק, וכן אוי לרב פאפה לפאפה תורה. פאפה תורה, פאפה שהיה מגדל שברים מהבקר, או אשי כותב היה סלסר בשברים. אז הוא אמר כך באותו פאפה תורה ברוק, וזאת אנחנו נרשום את שמותיהם ברוק והם יעברו על זה בדיו. והני מילי שמתירים לרשום שמותיהם ברוק בגיטין, וזה כולה שאנחנו עוזרים לעדים בחתימתם, זה בעניין גיטין, כי אחרת האישה היא תישאר אגונה אם היא לא תקבל את הגט כמו שצריך. אז לכן משום איגונה אנחנו מקילים, אבל בשטרות לא. אם זה מדובר על בשטר ממון רגיל, שטר של הלוואה למשל או של מכירה, אז בעל השטר יחפש עדים שבקיאים לחתום. דהוד עבד עובדה בשאר שטרות, ונגדי המלכות הילקה אותו רב כהנה. מה היה? היה מקרה שעדים שלא ידעו לחתום והיה מדובר בשטר ממון, לא גט אישה, ועזרו לאותם עדים בכתיבת שמותיהם ברוק, והעדים חתמו על גבי הרוק, וזה לא מצא חן בעיני רב כהנה והוא הלקה אותם. אנחנו ממשיכים לעמוד בית. תניה קבעתי דרף, שאומר מקרעים להם נייר, עדים שאין יודעים לחתום. רק תשימו לב, מבחינת מבנה הגמרא, סימנו פה השורות הבאות בנקודה ארוכה, מה שיהיה לנו פה בריתה שמסייעת לרב, אבל יש פה בעיה לשוני, ואחרי המסגרת הראשונה שאתם רואים, הגמרא שואלת קריאה מאן דקר שמי חיסוי מחסר והפי קטני, ואז תביא את הברייתא אבל עם תיקון לשון. אז אמרנו שיש ברייתא שמסייעת לרב, עדים שאין יודעים לחתום מקרעין להם נייר חלק. כתבנו פה את העיקר, זה כמו דברי רב, וממלין את הקרעין דיו. אמר רב שמעון גמליאל, באמת אומרים בגיטי נשים, אבל בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום חותמים, ואם לאו אין חותמים. עכשיו רב שמעון גמליאל הוא אמור להיות תגובה למה שנאמר לפניו בתנא קמא, אבל התנא קמא לא הזכיר כלום בנוגע לקריאה, אז למה הוא אומר אם יודעים לקרות ולחתום? שואלת כמו הקריאה מן דקר שמי, מי הזכיר? דקר זה להזכיר, מי הזכיר עניין הקריאה לפני רב שמעון גמליאל שהוא הגיב בהזכור קריאה? חיסורי מחס ואחי קטני, עדים שאין יודעים לקרות. מה הגמרא אומרת? ש המקור התנאי הקודם היה מנוסח באופן מקוצר, זה נקרא חיסוי מחסרה, אבל ככה יש להבין. עדים שאין יודעים לקרות קוראים לפניהם וחותמים. אלו הם עדים שיודעים לחתום, רק שלא יודעים לקרוא, אז אנחנו קוראים והם שומעים את תוכן השטר ואז הם חותמים. יש עוד מצב, ושאין יודעים לחתום, וכאן יש להוסיף את ההמשך. ולכן אנחנו הוספנו פה חץ מצד גמרא שמחזיר אותנו לקטע הזה, שעדים שאין יודעים לחתום, מקבלים להם יחל למלאים הכהם דיו. עכשיו, אמר רב שמעון בן גמליאל, באמת ואומרים בגיטי נשים, אבל שיווי עבדים שער כל השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום, חותמים. אם לאו, אין חותמים. וכאן, שהוא מזכיר עם נושא שקריאה, באמת שמענו מקודם בתנא קמא, שאם לא יודעים לקרות, אנחנו הולכים לקראתם. הוא לא סובר כך. נציין שרב שמעון בן גמליאל, נכון הוא מחמיר, היה אבל מוכן להקים, כמו שהוא אמר, בגיטי נשים. אבל בשאר שטרות אין להקים. וזה בניגוד לתנא קמא שלא הגביל את דבריו לגיטי נשים, אלא יש מקום להקל בכל השטרות. ממשיך הגמרא. אולי לפני כן רק נציין מה שכתבנו בשוליים, תחת הכותרת נושא, הצורך לעיד לדעת לקרוא את השטר שעליו יחתום. ואם יש מקום להקל שאחרים יקראו עבורו. וכבר התחלנו את הנושא הזה בכל מקרה. ממשיך הגמרא באותו עניין, אמר רב אלעזר, מה איתם את רב שמעון בן גמליאל שמוכן להקל בגיטי נשים, שלא יהיו בנות ישראל עגונות, שאם אנחנו לא נלך לקראת האישה, אז מה יהיה? היא תישאר עגונה, כי יש כאן בעל שרוצה לגרש אותה, ואם לא נקל להכשיר את הגט, אז היא תהיה עגונה. אז כדי להקל ולמנוע מצב כזה, הולכים לקראתה. ומאפשרים את ההקלות שהזכרנו מקודם לגבי חתימת העדים. זה הכוונה שלא יהיו בנות ישראל עגונות. אמר רבה, הלכה כרב שמעון בן גמליאל. זה אומר שבשאר שטרות אין להקל. רב גמדא משמי דרב אמר, אין הלכה. כאילו, לא כמו רב שמעון בן גמליאל, אלא כמן, כרבנן. אז אם לא כמו רב שמעון בן גמליאל, אז כמי תפסוק? כמו הרבנן שמכשירים גם בשאר שטרות. והוא דעבד עובדת בשאר שטרות, ונגדי רב קנה, ראינו את זה בסוף עמוד א', ולכן יש לנו חץ פה שמכוון אותנו חזרה לעמוד א'. אז הגמרא עונה. תרגמה, מה שרב גמדא פסק להקל הקריאה, שמה שאם יש עדים שיודעים לחתום אבל לא יודעים לקרוא, אז אנחנו קוראים בפניהם ואז הם בכוח עצמם חותמים. מה שהיה אצל רב כהנה, שהוא הלקה, זה באין יודעים לחתום. וגבי חתימה, אנחנו מחמירים, כמו רב כהנה, שלא מכינים את השטר כדי שהעדים יחתמו על מה שאנחנו כותרים. רב יהודה, הוא היה זקן ועיניו כהות, כלומר היה לו קשה לראות. אז רב יהודה מצטער, הוא מתאמץ, מצטער קריב וחתים. אמר לאולה, לא צריך את, אתה לא צריך להתאמץ. דה רב אלעזר, מרה לארץ ישראל, זה תיאור של רב אלעזר, שהיה גדול הדור בארץ ישראל, קראו כמי, הוא לא התאמץ לקרוא, אחרים קראו בפניו, שמע תוכן השטר וחתים. רב נחמן קראו כמי, ספרי דייני וחתים. ודווקא רב נחמן וספרי דייני, דווקא עם השילוב הזה נוכל להכיר. דאית להוט אימתא, הספרי דייני, אותם סופרים, סופרים של בית הדין, היה להם אימה, יראה מפני רב נחמן, ולא היו משקרים, לא היו קוראים בחוסר דיוק. אבל רב נחמן וספרי אחיני, ספרי דייני ואיניש אחינה, כמו מישהו אחר מרב נחמן, לא היינו מקילים. רש"י כותב, רב נחמן דיין היה ממונה מפי ריש גדותו וחתנה דבי נשיא, היה חתן של הנשיא, כן, ובעוברות במסכת חולין, וסופרי הדיינים יראים ממנו ולא משקרי. אנחנו חוזרים לגמרא. עוד מעט מופיע כעת, אפילו במספור שלנו מופיע צורת פפיון, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה שטרה פרסה, זה מה שהבלטנו בסימון הזה, שני מעשים דשטרה פרסה, שטר שנכתב בשפה הפרסי, אז יש לנו שני מעשים לשים לב, בראשון חתמו עליו אקום, בשני חתמו עליו ישראל. הגמרא, רב פאפה, כי הווה עתי לקמי שטרה פרסה דעביד בערכאות של קוטים. נזכיר לעצמנו, ערכאות של קוטים, בתי משפט של קוטים, זה שונה מבתי דין, בתי משפט של הדיוטות. ושטר, השטר הזה גם חתום עליו עובדי כוכבים. ואנחנו נראה שרב פאפה מכשיר. מקרי והוא לשני קוטים, זה שלא בפני זה, במסיח לפי תומו, ומגבי בי ממשבדי. רב פאפה היה מזמין גויים, שקראו את השטר, זה שלא בפני זה, אז בכך הדבר נעשה מה שנקרא מסיח לפי תומו. זה בלי כוונה ראשונה לתאם עמדות, אלא הכל בתום לב. ואז חתמו הגויים, והשטרות היו כל כך אמינים וחזקים שהיה אפשר לגבות אפילו ממשועבדים. היינו, אם מדובר פה בשטר הלוואה, יש לנו מלווה שמחזיק בשטר הזה שנכתב בלשון פרסי, שני גויים חתמו עליו, הוא יכול לגבות מאלו שקנו מהלווה אחר תאריך ההלוואה. זה הכוונה במגבי בי ממשבדי. זה מראה שהשטר היה חזק ואמין. רש"י כותב ממשבדי, והדה אמינא פרקמה מבני חורי ולא ממשבדי, ונעשה בהדיוט דלת לי קלה. זה עבר בבית דין של הדיוטות. לכן נדגשנו פה שמדובר פה בערכאות של קוטים, וזה מוציא קול, זה מזהיר בפני הציבור שכעת מכינים שטר הלוואה, ומי שקונה מאותו לווה אחר כך הוא מסכן את עצמו בגבייה עתידי על ידי המלווה, במקרה של הלווה לא נשאר כסף. אמר רב אשי, אני אמשיך בגמרא, אמר לי רב בר נתן, הכי אמר המימר, היי שטר פרסה תחתימי עלי סהדי ישראל, גבי מגבינן בי ממשבדי. רש"י כותב, תחתימו עלי סהדי ישראל, וישראל עשו, אלא שכתבו לשון פרסי. אז הכל נעשה על ידי יהודים, כולל החתימות. שואלת הגמרא, והמחתימות, לא ידי למקרי. העדים לא יודעים את השפה הזאת, אז איך אתה מאפשר להם לחתום ועוד לגבות ממשועבדים? תשובה, בדיעדי, האם כן יודעים? והבא, הנה כתב שאינו יכול להזדייף עליך. אנחנו למדנו על זה לא מזמן, שאחד מההלכות של הלכות שטרות, שיהיה כתוב בכתב שאם מנסים לשנות או סכומים או תנאים שכתובים בשטר, יהיה ניכר שזיפו, כלומר המחיקה והכתיבה אחר כך יהיה ניכר, והשטר הזה שאנחנו עליו אנחנו מדברים עכשיו, לא אנחנו משערים שלא נכתב בכתב כזה, כתב שאינו יכול להזדייף. הגמרא בדאפיצן, הקלף שעליו נכתב טופל באפצים, והחומר הזה גורם לכך שאם מנסים לזייף זה כן יהיה ניכר. שואתם הבאה בעינן עוד הלכה שלכאורה לא קוים, צריך לחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, אבל בשורה האחרונה של השטר צריך להיות סיכום על תוכן השטר, וזה לא. אגמר, כן, בדמהדר חזרו בשיטה האחרונה לסכם את תוכן השטר. שואל את הגמרא, ואלא מאי כמה שמלן דחול לשון קשה, אז מה בא המאמר ללמד אותנו? ששטר בכל לשון קשה, תנינה, אני לא צריכה מאמר, זה מובא במשנה לקמן במסכת, גט שכתבו עברית ועידיו יוונית, יוונית ועידיו עברית, זאת אומרת יש שטר שכתוב יוונית, העדים חתמו בעברית, כשר. אז רואים ששאר לשונות כשרות. הגמרא עונה, אם היה הווה מיהני מילי בקידין, אם היה לי רק המשנה הזאת, הייתי חושב שהכולה הוא בגיטין, משום תקנת עגונות, אבל בשאר שטרות לא. לא להכיר בשאר שטרות, כמה שלמים בא ללמד, שאם הכל נעשה נקרא לזה כפי הלכות שטרות, רק מה שהשפה הוא לא עברית, הוא בכל זאת קשר, קשר לגמרי. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא דין של שמואל, נתן לה נייר חלק ואמר הרי זה גיטך מגורשת. הגמרא, אמר שמואל, נתן לה אדם שמגרש את אשתו, הוא נתן לה נייר חלק ואמר לה הרי זה גיטך מגורשת, חיישין השמר במי מילין כתבו. רש"י כותב, שמר במי מילין כתבו, כתבו ונבלעו, ואמר נייר כתבו במי טריה ואפצה כשר. מה שנראה כעת כנייר חלק לא כן באמת נכתב במי מילין והוא פשוט נבלע, ולכן זה נראה כנייר חלק. הגמרא שואלת, מי טבעי, הרי זה גיטך ונפלתו, היה כתב אבל העדים לא קראו, והיא לקחה את זה וזרקתו לים או לאור לאש או לכל דבר העבד, וחזר ואמר שטר פסים הוא, שטר אמנה הוא, מגורשת, ולא כל הימנו לאוסרה. שטר פסים ושטר מנה זה כבר משהו אחר לגמרי. אז הוא מקודם מציג את זה כגט, והיא זורקת את זה לאיש, ואחר כך הבעל אומר, זה לא היה גט, זה שטר פסים. רש"י מסביר את הדברים האלה, שטר פסים, שטר פיוסים, שאומר לחברו אוהבו, הוא מאמינו שיכתוב לו על עצמו שטר חוב, כדי שיראה עשיר, כאילו אנשים חייבים לו כסף, אז הוא אדם עם אמצעים כלכליים. שטר אמנה שכתב ללוות ולא לווה, ומינו לווה למלווה שלא ילבנו, אלא אם כן ילווינו, הוא מסר לו את השטר. בכל אופן, פה המקור אומר שהיא מגורשת ולא כל הימנו לאוסרה. ממשיך הגמרא, תמה, למה שהיא מגורשת? דעיקה כתב. הלקה כתב, לא. לכן אנחנו הסברנו, כשקראנו במקור, הרי זה גידף ונתנתו, מדובר פה על שטר שהיה כתוב, היה כתב עליו, רק שעדים לא קראו. לכן היה מקום לבעל לטעון משהו אחר. אבל היה כתב. אבל אם לא היה כתב, היא לא הייתה מגורשת. אז איך אתה אומר שנתן לה נייר חלק, היא מגורשת? הגמרא עונה, כי כמר שמועים שמגורשת, דבדקינן לי במאיה דנרה. היא פלית, פלית, והיא לא פלית, לאו כלום הוא. עכשיו רשי, במאיה דנרה, צבע, שקוראים, מביא לשון לועזית, ומעבירים מי הצבע עליו, הוא פולט אותיות שבלה ונראות. הגמרא שואלת, וכי פלט, מה יהווה? אז מה, אם זה מפליט, זה מבליט מה שהיה בלוע בתוכו, השתהו זה פלט, אבל כשהוא בלוע, לא היה כתב, ואנחנו דייקנו להיו, שאם לא היה כתב, אינה מגורשת. הגמרא עונה, שמואל נמי חיישינן כמר, ורשי מסביר, חיישינן שמה לא נבלו יפה. ובשעה שהיא קיבלה את הגט, אולי לא נבלו יפה. ומה ששמואל אומר מגורשת, ואם מת, אסורה לכהן בתור ספק גרושה, וחולצת ולא מתייבמת. למה? זה ספק גרושה היא. שמואל, נכון, מדובר פה על נייר שנראה חלק, אבל להגיד שזה כלום, לא, כי אולי לא נבלעו יפה, ובסופו של דבר שמואל אומר, חוששים שהיא מגורשת עם כל החומות השייכות בזה. אבל אם מדובר בדבר שברור, כתב שלא היה ניכר בשעה שהיא קיבלה את הגט, היא אינה מגורשת. אמר רבינה, אמר לי אמימר, אחי אמר מרימר, משמי דרב דימי, הני בי טרי. אנחנו מדברים על עידי מסירה. תיאב גיטה כמיו, צריכי למקרה. עידי מסירה שנמסר לאישה את הגט, הם צריכים לקרוא לפני המסירה, הם צריכים לקרוא את הגט. שואתי רואה מיטיבי, הרי זה גיטך, ואנחנו ראינו את המקור הזה לפני כמה שורות. ונפלתו, היא לקחה את הגט וזרקה אותו לעם או לאור או לכל דבר הווה, וחזר ואמר הבעל אחר כך אומר, שטר פסיק הוא, שטר המנה הוא מגורשת ולא כל הימנו לאוסרה. והיא אמרת, צריכי למקרה, אם אנחנו נאמר כמו שרבין אמר לנו מקודם שהעידי מסרה צריכים לקרוא את התוכן, בתר דקאו יועה, אחרי שהם קראו את התוכן, מי מצי אמר לה, אחי, מה יכול לשנות לומר ששטר פסים ושטר המנה? אז מהמקום הזה והסיפור הזה עם אותו בר ששינה את תוכן הדברים, סימן שהם לא קוראים. הגמרא אומרת, לא צריכה. המקור הזה עם הסיפור שהבעל ששינה בסיפורו את תוכן השטר, דבטר דקאויו, הם כן קראו, כמו הדין של רב דימי שרבינה הביא, הם כן קוראים, אבל אחרי שקראו אילי לבי ידי, הבעל הזה הכניס את הגט אחרי שהם קראו אותו לשרוולו, ואף כה, ואז הוציא אותו משם. מהו דתימה חלופי חלפי? היה מקום לחשוב שהוא באמת החליף את זה עם משהו אחר. כמשמלן שהיא מגורשת. כאילו, לא חיישינה לאחלופי. יש לנו בגמות המסומנות כעת מעוינים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מתנה, שני מקרים של נתינת גט בנסיבות מפוקפקות. הגמרא, ההוא גברה דזרק לגיטה לדביתו, הוא זרק גט, הגט לאשתו, לבין עידני, לבין חביות. וישתקח מזוזתס, שאחר כך חיפשו בין אותם חביות ומצאו מזוזה. אמר רב נחמן, מזוזתה בין עידני לא שכיחה. וזה מה שהוא זרק, ואין לחשוש שמה גט זרק ועבד. ממשיך הגמר ואומרת, והנימילי דשתק אחדה. זה שאנחנו אומרים שמצאת מזוזה, זה מה שהוא זרק, זה במקרה שמצאו מזוזה אחת. אבל שתיים, שלוש, נדהה הווי, הנמי הווי. וגיטה, אימו אכברים שקלוה. נסתכל ברשי. אבל טלתי קלט, ואנו ראינו שזה לא זרק אלא כתב אחד. מידה הווי, על כוח החדה הוויה אתה מעיקרה. ובוודאי היה מזוזה שמה מההתחלה. ומידה הווי, חברתה נמי, אמרינן הווי אתה. זה שעכשיו מצאנו, שלפנו משם מזוזה, זה גם היה שמה מקודם. וזה האדון, הבעל, גט זרק. אז איפה הוא? ואימה אכברים שקלוה. זה שאנחנו לא מוצאים את הגט, זה לא אומר שהוא לא זרק לגט שנחת שם בין החביות. רק מה? האכברים לקחו את הגט. אז בתסריט הזאת אנחנו אומרים שהיא תהיה לפחות ספק מגורשת אם לא ודאי. הגמרא פה לא נוקטת עמדה, אבל לפי רש"י הוא אומר את זה בצורה כאילו נראה לי ודאי, וזה גט זרק. ממשיך הגמרא, ההוא גברה דעול נכנס, דעול לבית כנשתה, נכנס לבית הכנסת, שקל ספר תורה, יאיב לה לדביתו ואמר לה, הגיטך, עשה לה ספר תורה וכך הוא אמר לה, זה גט שלך. ואנחנו ממשיכים מכאן בנקודה ארוכה עד שורה חמישית בחף עמוד א'. אמר רב יוסף, למי לחוש לה? היא משום מי מילין שאולי הוא כתב גט מבחוץ על הקלף של הספר תורה מצד השני שמעבר לפרשיות ואינו ניכר. זה לא יהפוך אותה לגרושה. אין מי מילין על גבי מי מילין, וכל ספרי התורה שלהם היו מטופלים או מעובדים באפצים, אותו חומר שנקרא מי מילין. אז אם הוא כתב גט על גבי אפצים, זה לא נחשב כתיבה. נמשיך בגמרא. אז בינתיים, האם יש לחשוש שאולי הוא כתב את הגט במי מילין? זה לא יהיה גט, כי הספר תורה כבר מעובד באפצים, זה המי מילין. אנחנו ממשיכים לדף חף עמוד א'. אם משום קריטות דעית בא בספר תורה, הרי יש פרשה שמדבר על אדם שמגרש את אשתו וכתב לספר קריטות ונתן לה בידה, זה כתוב קריטות, זה גט. ואולי עצם זה שכתוב פרשת גיטין בספר תורה, זה נחשב כגט. אבל זה לא. הבעינה צריכים וכתב לה לשמה, אבל זה הכוונה שהגט שנותנים לשעה, זה היה צריך להיות כתוב עבורה, בכוונה תחילה עבור האישה הזאת. זה לא נכון. בזמן שכתבו את הספר תורה לא כתבו את זה עם עם האישה הזאת בכוונתם. וכי תימה לחוש דילמה אקדים ויאב לזוזה לסף ומקה עליי. במקרה הזה נתנו כסף לסופר ואמרו לו, כשאתה מגיע לפרשת גט, פרשת הקריטות בתורה, תתכוון עליה. אז נכתב לשמה, וגם זה לא. הבאינן בגט צריך שמו ושמה, שם יו ושם ירה, ולכה אין כל הפרטים האלו בספר תורה. אז עד הנקודה הזאת, פשוט שמי שנותן לשתור ספר תורה ואומר הרי זה פיתך שאינה מגורשת, ורב יוסף, מי כמש מלן, מה בא רב יוסף ללמד אותנו שאחרי ככלות הכל, הכל פשיטה, הכל פשוט, הכל פשוט שנתינת ספר תורה לאישה בתור גט זה אינו גט. אז מה הוא מלמד אותנו? הוא מלמד אותנו שאין מי מילין אגבי מי מילין. שאם חששת שהוא כתב גט ממש מעבר לשני על קלף ספר התורה, זה לא נחשב כתיבה, כי הקלף של ספר התורה כבר טופל על ידי מי מילין, וזה המסר, זה ההלכה שרב יוסף בא ללמד. עד כאן שיעורנו להיום.